לכל מי שניתן, זה התוכן הפנימי. כלפי חוץ, עם ישראל ניחן באותם מרכיבים שכל עם ולשון בעולם ניחן. כן, ארץ, ממלכה, צרכים כלכליים, חברתיים וכדומה, הכל רגיל. אבל התוך הנקודה הפנימית זה צדקת שם בעולם, זה המהות, שאיפת הצדקה העליונה. וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי. זה דבר פלאי שצריך להרחיב עליה, עליו הרבה. לא נעשה את זה עכשיו. אבל אדם כשהוא חותמה, כן, גם אם אדם לא הניח תפילין, זה פוגם במוסריות שלו. זה פלא, זה לא נראה ככה. אני רואים אנשים שהם קוראים כל היום עם תפילין והם מושחתים. רואים אנשים טובים, טובים, שהם לא יודעים מה זה תפילין, לא יודע מה זה בכלל דבר הזה, ולא מבינים למה, באיזה סיבה בן אדם ייקח את האור של בהמה וילפף את זה על היד שלו ועל הראש שלו. נכון, אז זה עוד נדבר אולי בהמשך. אבל כן, אדם פוגן במה שרק את זה. אז באותה מידה שהוא מזדהם באיזה חטא, זה הרב אומר אחר כך בעוד מקום, כן, תכף נראה במקור הבא, נקרא גם אותו בארבע. טוב, נראה את זה שם. אבל בכל אופן, לפי אותה מידה שזוהמתו, אין חפץ הצדקה ואתו מאיר בקרבו כראוי. הוא לא חפץ בטוב. ואם הוא לא חפץ בטוב, אם הוא לא מלא רצון להיטיב, מלא רצון להאיר, אז באותה מידה הוא מנוכר מעם ישראל. אז יכול להיות שהוא רץ על הג'בלאות והוא שר שירים והוא נושא דגל, אבל אז הוא קרוב אל החוץ, אל החיצוניות, אל הקליפה של עם ישראל.
זה נמצא למצוא
דורה. יכול להיות, נראה, נדבר על זה. אבל אנחנו עכשיו לומדים את הרב. הרב אומר כאן שבאותה מידה, בסדר, יכול להיות, יש אולי גם צד כזה. אבל קודם כל בסדר, מהצד הזה, שככל שאדם חוטא, ככל שהוא מזדהם, אז הוא לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר ידהר. מה רציתי לשאול?
שכל מי שמתנהל לדבר, וגם אלה שמשם
כל העולם מתחתיר. אה, שאני שאין כזה, אמרתי שמשוחררים, מי שזה צדיק מעיקר, אז הוא משוחרר. לא, צדיק מעיקר הזה הוא לא. כן, יש כזה דבר, יש כזה דבר, כן. אתה לא מכיר, אז תגיד שאתה לא מכיר. מה? נשמתו תבוא, גם נשמתך תבוא. אנחנו לא מדברים על זה. הצדיק ניכר הזה אדם שהוא בפועל החיים נוטה אל הצדקות ולא אל החטא. לא אומר שהוא אף פעם לא כתב בחיים שלו, אבל זה אדם אין צדיק בעצם שעושה טוב לאפשר, אבל הרב מדבר על זה. יש בעל תשובה ויש צדיק מעיקר. יש דבר כזה, אני לא יודע, שאלו אותי אם יש היום וזה. אני אמרתי שאני משחרר מהחדר הזה כל מישהו כזה, אולי יש מישהו בחדר הזה, רק מרוב על רצונותו, אז לא רוצה את זה. אבל איזה שאלה? ודאי שיש. כן. בדיוק קראתי ספר, אז אחד מהמקובלים, הייתי חולה עכשיו, אז לא יכולתי ללמוד כל כך, אז קראתי על בעל שומר אמונים הקדמון, רבי יוסף ירגס, חכם איטלקי, אז היה סיפור תולדותיו, תולדות חיה. זה היה טיפוס צדיק ניכר, אז לא שהוא חטף פעם, אבל אתה רואה, משחר נורא, מגיל קטן מאוד, כל נטיית החיים שלו, אלא כל משהו. כל הזמן, גם הקראה היה כזה, היו הרבה תופעים, יש צדיק ניכר.
צדיק ניכר,
אתה
מוכיח לעבוד את זה?
זה שאלה תיאורטית, אבסטרקטית, אני לא יודע. ודאי שהוא, גם זה הרב מדבר ברורות התשובה, מסכנים הצדיקים האלה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיק אמור לכל לעמוד, אז מסכנים, מה הם עשו, שהגיע להם הרבה לזה? אז הרב מסביר שגם אצלם יש מדרגה של תשובה, רק זה לא מרע לטוב, אלא זה מקטן לגדול. אז גם הם יש צורה מתמדת, בסדר. אבל בוא נעזוב אותם, אנחנו לא... זה מתסכל. עזוב את זה. בוא נהיה אנחנו לא כן. טוב, אני יודעת. שזה בא לנבא, צודיק, כזה. לנו יש לנו נטיות יצריות, יש לנו מידות מגונות, ואנחנו מלא כעס ומלא יצר ומלא בלבולים רוחניים ומלא בלבולים גשמיים ומלא בלבולים חברתיים וגסות ואנוכיות וזה, לא? זה רק אני?
אבל
איך
אתה מוצא את הבן אדם?
יש לו בבירה חופשית, אבל בוא נעזוב את זה, אני לא רוצה לדבר עליו אותה, כן. כן. כן, אתה יודע שזה טבעי, אני לא אמרתי שזה לא טבעי, אני אמרתי שזה לא טוב, אני לא אמרתי שזה לא טבעי. לאט לאט, חבריי, כשאני התגייסתי לצבא, לא אמרתי, אז זה היה לפני הרבה הרבה שנים, אז היינו צריכים לראות על המטרות, מקרלטון, נכון? גם היום יורים על המטרות מקרלטון. אבל היום אין למטרות האלה פרצוף בכלל, רק צורה. לפעמים יש בהם בשלבים מסוימים מטרה קטנה בשביל לדעת אם פגעת בראש או בלב שלו וכו'. אבל אין פרצוף כאן. וכשאני התגייסתי לצבא שלנו, אז היה להם פרצוף, והפרצוף היה פרצוף וייטנאמי. כן? למה? בגלל שכל הציוד קיבלנו כולל מטרות הקרטון מאמריקה. מיוטפי הצבא האמריקאי. ושם, כשמלמדים בן אדם להיות חייל, זה היה באמצע מלחמת וייטנאם שאני הביאה לצבא שלנו. ואז, אבל שם, כשמכשירים בן אדם לקרב, אז קודם כל עוברים, לפני שהיו עוזבים את יבשת אמריקה לכיוון וייטנאם, היו עוברים חודש סדרת שנאה. והיו מחנכים אותם לשנוא את הוייטנאם, וזה היה קצת קשה, כי הצפון וייטנאמי, שזה האויב הזה, והדרום וייטנאמי, שזה הידי, נראים אותו דבר. אבל היה צריך, אסור היה להגיד צפון וייטנאמי, היה צריך להגיד, לקרוא להם גוק. גוק, אין לזה שום משמעות, אבל זה מין כזה, נשמע כזה, כמו חלאה או משהו. זה חורז לג'וק או משהו, לא יודע, אבל זה חינכו אותם, כי יוצאים למלחמה. אז זה לחנך אותם לשנוא את האויב. כי אחד איך יראו בו, כן? איך יהרגו שם, ואיך רוצחים 3 מיליון וייטנאמים. 3 מיליון וייטנאמים נהרגו שם במלחמה הזאת. זה כולל את הצפונים והדרומיים אמנם, אבל... או שלא, לא זוכר בדיוק. לא יודע. לא, לא, אני חושב שהאמריקאים הרגו 3 מיליון. וייטנאמי, מן, אם אני לא טועה. אז תתפסו אותי על המילה. ואיך עושים את זה? אז צריך להתמלא שנאה. לצאת למלחמה מתוך הכרה אידיאלית שהמלחמה צודקת ושהיא נחוצה. ושבלי שום שנאה אפשר כן לחסל אוכלוסין שלמים. זה מדרגה של דוד המלך. זה מדרגה של עדינו העצני. שהוא, יש לו אישיות ישראלית אמיתית. וזאת גם המדרגה שצריך לשאוף אליה, וצריך כל החיים לחפוץ בה ולפתח בעצמנו, בקרבנו. אתה צודק, מי שאוהב את הערבים השכנים המסריחים שלנו, אז הוא לא נורמל, זה נכון. מי שאוהב את מי שיורד בו ורוצח אותו. אבל מה היה אם לא היו כאן המחבלים? היו הולנדים כאלה מטורבתים. אבל לא רצו לתת לנו את ארצנו. והיינו מצווים לכבוש, מלחמה זה להרוג ולהרג. והם אף פעם לא חיבלו בנו, ואף פעם לא התפוצצו באוטובוסים ובהניחו מטענים וירו בחברינו וזה. נחמדים, אבל הם שולטים בארץ. כמו הבריטים הנחמדים. אבל אנחנו מצווים על פי הצו האלוקה, שהוא הטוב העליון, שלא נעזרה בי הזו יותר מן העמוד ראשונה. אז אי אפשר לסנוע את ההולנדים הנחמדים האלה, אבל צריך לכבוש, וצריך למגר אותם, וצריך להעיף אותם בחזרה להולנד. או לסעודיה, או מאיפה שבערבים, אני יודע. אז זה לא כל כך פשוט. אז אני אומר, יש כאן שני רבדים. מי שהוא, בשוויון נפש, מסתכל על כל הרוצחים והפרעים האלה, אז זה סתם לא מובן. זה סתם, חוזר לו איזה משהו בדרך ארץ. זה לא דרך ארץ. כן? זה משהו, זה איזה נסתם שנאה עצמית פתולוגית. אבל לחשוב שהטבעיות הזאת זה מעלת ישראל, זה לא ישראל. זה מצד מה שאנחנו בני אדם. אבל מצד מה שאנחנו ישראל אין שום שנאה. יש אהבת הבריאות כולה. אהבה מוחלטת. אהבה מוחלטת משמעותה לעשות את הטוב ולהביא את הברכה ולהעיר ולהיות אור לגויים. גם אותם הגויים שהם לא אוהבים אותנו במיוחד. כן? להעיר את חייהם. אבל להעיר את חייהם צריך שעם ישראל יצא לפועל בצביונו השלם, בשיעור קומה, שזה עם, בארץ, בתרבות, תרבות ישראלית מקורית. ומי שנלחם על זה בשביל הטוב, זה, זה, זה איש ישראל. זה, זה המדרגה של פרק י"ט. זה לא מדרגה קלה, כן? לא, צריך לאהוב את כולם. מה זה האומות? זה גם זה עם, אבל זה, אבל כן. מה? צריך לאהוב את כל הבריאות. צריך לאהוב את הבריאות כולם. זה עדיין לא סוף השיעור. ובוא נקרא משהו. בוא נקרא ארבע. זה אותו דבר, אבל זה עוד יותר ברור. מפני שהאידאה, כן, זה לא כתוב ברור, אבל זה ברור, יותר ברעיון. מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטה. על כן, כן, מה זה המוסריות המוחלטה? אני רואה שאנחנו צריכים ללמוד ספר בראשית. אני מרגיש איזה חלל באוויר. אבל טוב, צריך לחשוב על זה, איך לעשות את זה. פעם למדנו, אני יודע לפני הרבה שנים, אז אולי צריך לקדש את שיעור בבראשית. מה? התחלנו? אני בכלל לא מדבר אפילו על הפעם שאתה מדבר, זה אני כבר שכחתי, אני מדבר על לפני הרבה שנים. צריך ללמוד את זה, צריך ללמוד את זה בגלל שזה יסוד היסודות. בכל אופן כך הרב אומר, כמו שהוא אומר בפסקה הקודמת, צדקת השם, שאיפת הצדקה, כאן הוא כותב, המוסריות המוחלטת. על כן כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכות היחיד מכישורו ונשמת האומה. וזה נוהג, ופה יש פלא באמת, זה חשבתי שתשאלו. מה זה כל פגם מוסרי? אפשר לחשוב שכל פגם מוסרי, זה הכוונה שאדם אגואיסט, שאדם אכזרי ועלי, שאדם גס רוח. אבל מה אם הוא לא יניח תפילין? אומר הרב, וזה נוהג בין בפגם מוסרי כללי, בין בפגם מוסרי מיוחד, כללי הכוונה שגם אצל הגויים זה היה נחשב בפגם מוסרי, בין בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה המיוחדת לישראל, חשוב הוא לפגם ובחד, ובאצל הגויים זה בכלל לא היה חד. כי זה דבר פשוט, שצבע מוסר מוכרח הוא בכלל הפרטים להיות מקבל צורה מיוחדת לפי תכונת האומה. ובאומה שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים, הדברים המיוחדים במוסריותם הם מרובים בקרבה, זה כל המצוות כולה. וכולם פועלים בהוקרתם, העיונית והמעשית, לטובה על מצב האומה, ובזלזולם הם גורמים הרס ורפיון קשר. אז כשאדם הוא לא מעודן במוסרו הכללי, או שהוא מנותק בצד המוסר הישראלי המיוחד, שזה נוגע לדברים הכי פרטיים, כן? הוא לא מברך לפני האוכל או אחרי האוכל, הוא לא מתפלל, הוא לא מקיים מצוות, כן? בזה הוא מתנתק משורש האומה, ממשמת האומה, בגלל שבזה הוא לא מוסרי. והנשמת ישראל, כי הנשמת כנסת ישראל, כן? היא המוסריות המוחלטת. אז בשביל להיות מחובר אל ישראל, אדם צריך לפתח את מוסרו, גם המוסר הכללי, המידות הטובות, וגם המוסר הישראלי המיוחד, שזה כל המצוות כולם. ורק עד ידי כך, יהיה מחובר אלינו. עכשיו, מה שהרמח"ל, אני רק אגיד את זה בקיצור, מה שהרמח"ל מדריך אותנו בפרק א', שהוא מדבר איתנו על עולם הבא. אנחנו נביא בזה בפעם הבאה בתסמוכה. מדבר על עולם הבא, וניסת עולם הזה. בזה הוא משחרר אותנו מהגסות המוסרית שהיא מאפיינת כל אדם בעצם, חוץ מהצדיק ניכר, כן? אבל רוב בני אדם הוא בן ש... זה דברים שדיברנו עליהם בעבר קצת, תחילת הקריירה של האדם, אז הוא מרוכז מסביב לגופו, ולכן המידות שלו הן מידות מאוד מגושמות, התפיסות שלו הן מאוד אגוצנטריות, כולנו אגוצנטרים, מאוד מאוד אגוצנטרים, וכל זמן שאדם הוא כזה אגוצנטרי, אז הוא לא מוסרי. המוסריות זה שבמרכז החיים זה לא הטובה הפרטית האישית שלי, אלא זה טובת הכלל. זה, לא, כן? זה האצילות, אצילות הרוח ועדינות הנפש. אז כמו שאמרנו, אילו האדם עם האגוצנטריות, עם הגסות, עם הכיעור שבמידותיו ובמעשיו קופץ להיות לאומי, אז הוא נהיה ימני כזה, הוא יכול להיות פעיל ליכוד, הוא יכול להיות, אני לא יודע מה, פטריוט, אבל זה לא מה שכתוב בפרק י"ט. זה לא החסיד. החסיד הזה שהוא שואף לגאולת ישראל, זה לא פרטיות שהיא נתרחבה עד שהאגואיסטיות, עד שזה הופך להיות אגואיזם לאומי, אלא זה משהו אחר לגמרי. זה שאיפה מוסרית, טהורה, בהירה ומרוממה מאוד מאוד. מי שרוצה את בניין ירושלים, ומי שרוצה את מיגור הגויים וסילוקם מן הארץ, הוא בעצם חפץ בטובת הגויים כולם, בטובת האנושות. זה לא פשוט בכלל. לכן הוא צריך לעבור במעבדה הראשונה הזו. לאט לאט, שם. שם, שם. מה? מי? גויים. חלק, אלה שיושבים על הר הבית, זה לא הייתי צריך לבצע. אתה שואל מן הארץ או מן העולם? לא הבנתי. אתה הבנת את דבריי מן הארץ, חלק מן העולם, חלק מן הארץ, חלק יכולים להישאר. חייבים להישאר גויים בארץ. חייבים להיות גויים בארץ. בגלל שזה דבר מקולקל ולא מתוקן שאין גויים בארץ. חייבים להיות, ככה הרב כותב. הוא מאוד התנגד לכל הפטנטים וחליבה בשבת ומכונות וגרמה וזה. שבס גוי. הוא אומר שאין קהילה מתוקנת שאין גוי. צריך להיות שבס גוי. צריך להיות גוי בארץ. אבל לא צריך להיות גוי לאומי בארץ, כמובן. לא יודע עכשיו בדיוק איזה. אני תשאל את השאלות פוליטיים. אבל צריך, רגע, רק משפט, עוד משפט אחד. זה משפט מפתח, זה צריך עוד לפתח את זה, עוד נדבר על זה בהמשך בפעם הבאה. אבל אני רוצה להשאיר אתכם בזה. מה שהרמח"ל עושה איתנו בפרק א', זה לכאורה אגואיסטי. אז איך הוא משחרר אותנו? אבל הרמח"ל פוגש אותנו במקום שאנחנו נמצאים. הוא לא יכול להקפיץ אותנו בפרק י"ט. הוא אומר ככה, בעצם הוא אומר ככה. ידידי, אחי, ראי, אהובי, אתה מלא אהבה לעצמך. אתה אגוצנטרי, אתה נוחי, אתה גס. אתה כולך מסביב ליצר שלך, היצרים הגשמיים, האוכל והמין, והיצרים הרוחניים של הכעס והגאווה והכבוד, רדיפת הכבוד. אתה מלא מלא בזה. כך אי אפשר להתקדם. אז תהיה כללי. אני לא יכול להיות כללי נכון, אתה לא יכול להיות. אתה יודע מה? תהיה פרטי. תמשיך להיות פרטי. תמשיך, אני לא יכול, אי אפשר ברגע. אבל עכשיו שאתה מרוכז בפרטיותך, עכשיו שאתה במרכז עולמך, מה לעשות? אבל שלפחות זה יהיה אתה ולא קליפתך. כי כרגע אתה מרוכז בקליפה של עצמך, בגוף של עצמך, בעולם הזה של עצמך, ברגע החולף, האפסי של עצמך. אבל יש עצמך, אתה עדיין בעצמך, בסדר, אנחנו נשארים בעצמך, זה עדידה. את פחד, מפחיד לעזוב את עצמך. אולי לא צריך לעזוב. אבל בכל אופן אתה צריך להתחבר עם עצמך העמוק, הקבוע, הנצחי, יש את זה בך, תזהה את זה. תבין שיש בך נשמה שנתת בי טהוריי. ותבין, וזה כל הפרק הוא ילך, בדרכים שונות. כן, אנחנו בהתחלה, אבל אני אומר לכם, נעשה לכם.